וברוכים השבים או ברוכים הבאים לפודקאסט הכותבת. בו אנחנו מדברים על כתיבה, מתאמנים, מתרגלים ולומדים כתיבה וחיים כתיבה ומכניסים את הכתיבה לשגרת היום יום שלנו. אני שלי מרקוס, כותבת, יוצרת ומנחת סדנות כתיבה, מחברת הספרים עיניים שלי ו101 סיפורים. והיום בפודקאסט הזה אנחנו נדבר על דרך עבודה בכתיבת ספר. אני ככה יצרתי גם בשבילי וגם בשבילכם דרך עבודה, דרך 12 שאלות שיש לענות עליהן כל אחד ואחת בהרחבה. ובעצם דרך התשובות אנחנו מבינים יותר על מה אנחנו כותבים או על מה אנחנו עובדים עכשיו. יוצרים סדר בעבודת כתיבת הספר ומתקדמים ככה הלאה. זה תקף לגבי כתיבת רומנים או כתיבת ככה ספרים ארוכים יותר, אבל זה גם באמת מתאים גם אם אתם עובדים על סיפור קצר. כשאני אומרת סיפור קצר, אני לא מתכוונת על לסיפורים שמפרסמים בפייסבוק ככה של עד 1,000 מילה. אני מתכוונת לז'אנר של סיפור קצר, בין 7500, בין 2500 ל-7500 מילה, משהו כמו סביב ה-20 עמודים בספר, אוקיי? לזה אני מתכוונת כשאני אומרת סיפור קצר כז'אנר. אז אנחנו נתחיל ככה, תכף אני אתחיל להביא את 12 השאלות. אני ממליצה לענות עליהן גם לאט, גם ביסודיות, להתעכב על השאלות וגם לחזור עליהן שוב מדי פעם, כי תוך כדי עבודת הכתיבה דברים משתנים, אנחנו מבינים את הסיפור שלנו אחרת, אנחנו מבינים אותו יותר לעומק, ככל שאנחנו מתקדמים בעבודת הכתיבה ועבודה על הסיפור, הדמויות לוקחות אותנו לכל מיני כיוונים אחרים, אז זה באמת מסמך עבודה כזה שכדאי, רצוי ומומלץ לחזור אליו מדי פעם ולענות על השאלות האלה שוב, אולי מזוויות אחרות. אז אתם מוזמנים ומוזמנות לקחת דף ועט, לכתוב את השאלות ככה לעצמכם. קודם כל, אני אתן גם הסבר מורחב על כל אחת מהשאלות. ובסיום הפודקאסט הזה, קחו לכם זמן, שבו עם עצמכם, עם הסיפור שלכם, עם הספר שלכם, ותתחילו לענות על השאלות, שאלה שאלה. זה מסמך שיכול לקחת זמן לעבוד עליו, אל תמהרו. אני חוזרת, באמת תהיו ככה עם השאלות כמו שצריך, ותענו עליהם בכתב. זאת אומרת, אל תענו עליהם בראש שלכם. הרבה פעמים שואלים אותנו שאלות, אנחנו עונים עליהם בראש, יש לנו ככה תשובות מוכנות, פחות, כי ברגע שמתחילים לכתוב את התשובה, עולים כל מיני דברים גם מתוך התת מודע, והמלצה היא גם בתור אנשים כותבים, לעשות הכל בכתב. אז אני מתחילה עם מסמך 12 שאלות לעבודה על ספר, סיפור קצר או כל איזשהו פרויקט כתיבה. נתחיל בשאלה הראשונה. השאלה הראשונה היא, על מה הספר? וכאן אתם כותבים באופן חופשי, כמו שהייתם מספרים לחבר או חברה, על מה אתם עובדים בעצם, על מה הספר, על מה הסיפור, בצורה הכי חופשית, הכי רחבה והכי פתוחה, מה שנקרא, שפכו על הדף, על מה הספר שלכם או על מה הסיפור שלכם. השאלה השנייה היא גם על מה הספר, אבל כאן אתם צריכים לכתוב כמו שהייתם כותבים בתקציר שאתם קוראים על גב הספר. שאתם מגיעים לספרייה, רוצים להשאיל איזשהו ספר או בחנות הספרים, הופכים אותו, קוראים את התקציר על גב הספר, מה הייתם כותבים. זאת אומרת, אם בשאלה הראשונה אתם עונים ככה יותר פתוח, כמו שהייתם מספרים לחבר או חברה שלכם על מה אתם כותבים, אז כאן כבר תתמצטו ותאספו ותרכזו את על מה הספר לשתי פסקאות מתומצתות. אנחנו חייבים לדעת על מה הספר. אנחנו חייבים לדעת ממש ממש בדיוק על מה אנחנו כותבים. מאוד מאוד למקד אותנו בכתיבה. וזה בסדר שזה גם ישתנה. אז אנחנו חוזרים אחר כך לשאלה הזאת ועונים עליה שוב, ומסדרים אותה ומתקנים אותה ועורכים אותה. אבל הבסיס פה הוא באמת לדעת על מה הסיפור. אוקיי, וזו שאלה שהיא נשמעת טריוויאלית, אבל הרבה פעמים לא כל כך פשוט לנו לענות עליה. לפעמים אנחנו ככה, מה שנקרא, מתבחבשים איתה. רגע, על מה באמת הספר? על מה באמת הסיפור? אז זה באמת האלף בית, שתי השאלות הראשונות, על מה הספר בצורה חופשית, ועל מה הספר בצורה יותר ממוקדת. השאלה השלישית, שיכולה גם לעזור לנו עם השתי שאלות הראשונות, זה מי היא הדמות הראשית? מי היא, אוקיי? אם זה אפיונים, זאת אומרת, אפיונים זה כמובן יכול להיות מראה חיצוני, זה התנהגות, זה מחוות, זה שריטות שיש לה, זה דברים שהיא עושה, איך היא עושה דברים, מה היא לובשת, דברים שקרו לה בעבר, מה מיוחד בה, איך היא, מה היא עושה. תפרטו כמה שיותר באופן חופשי על הדמות הראשית שלכם. ובאמת ככה, כהתחלה של השאלה הזאת, הכי לכתוב מה שעולה בכם. בצורה, היא לא חייבת להיות מסודרת, היא יכולה להיות גם מבולגנת. הרבה פעמים אנחנו יודעים מי הדמות, אוקיי? אנחנו יודעים על מי אנחנו רוצים לכתוב, אבל כשעושים רגע איזושהי עבודת רקע של מאחורי הקלעים, ממש ממש על הדמות, ברמה של מה היא לא סובלת לאכול, מה היא בחיים לא תעשה, מה הדברים שהכי ממלאים אותה, מה קרה לה בגיל 4, לאיזה בית ספר היא הלכה, כמה אחים יש לה. כמובן לא חייבים להכניס את כל הפרטים האלה לתוך הסיפור, אבל הידע שלנו על הדמות, ככל שהוא יהיה רחב יותר, גם יגרום לנו להבין את הסיפור טוב יותר, או לפחות את המניעים של הדמות, וכבר אנחנו נעבור לדבר בשאלה הרביעית על המניעים ועל הרצון של הדמות. אבל זה באמת, אני כל הזמן חוזרת לעבוד עבודת מאחורי הקלעים על הדמות, כל הזמן להכיר אותה עוד קצת, עוד יותר טוב. ושוב, אני לא תמיד משתמשת במה שאני יודעת עליה בתוך הסיפור, בסיפור עצמו, אבל לי כן חשוב לדעת את זה, ולי כן חשוב באמת להכיר אותה כמה שיותר טוב, וזה לחיות עם דמות, כן? זה ממש ללכת איתה לישון, להתעורר איתה בבוקר, לחשוב אליה בזמן שאני הופכת חביתה לארוחת ערב, זה להיות איתה. וזה הרבה פעמים לחשוב מה היא הייתה אומרת, מה היא הייתה עושה, ואם היא הייתה נתקלת בסיטואציה הזאת, איך היא הייתה מגיבה. אז עבודה מאוד 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 יסודית על דמות, כמה שיותר, באמת, תשקיעו בלהכיר את הדמות שלכם, להכי פרטי פרטים, כמו שאתם מכירים את עצמכם, אין כאן הבדל. השאלה הרביעית עדיין נוגעת בדמות, וזה מעולה שיש לנו דמות שאנחנו מכירים אותה היטב, אבל אנחנו צריכים להבין מה המניעים שלה ומה הרצון שלה כדי להבין על מה הסיפור. אוקיי, יש לנו דמות שהיא כך וכך וכך, אבל מה הסיפור שלה? מה קורה לה? וזאת שאלת הרצון. מה הרצון העיקרי של הדמות? למה זה הרצון העיקרי של הדמות? ואיך היא מתכוונת להשיג אותו? רצון, מניעים, מטרה של דמות, זה הכוח שמוציא אותנו לתוך הסיפור, אוקיי? וזה יכול להיות שהדמות שלכם רוצה להכין את הפשטידה הכי טובה למסיבת סיום, כיתה ד' של הבן שלה, בסדר? והיא פשוט תעשה הכל בשביל שזה יצליח. למה? כי זה יושב לה על איזשהו רצון פנימי או סיפור כלשהו מעבר, וזה יכול להיות שהדמות רוצה עכשיו לשנות את העולם. תחשבו על כל סדרה, סרט, ספר שראיתם וקראתם, ובאמת, ככה תלכו לכל מיני תכנים שעולים בכם עכשיו, ותראו לשם האימון מה הרצון החזק של הדמות שמוציא אותה לתוך הסיפור, בעצם מוציא אותה לתוך העלילה עצמה. אז יש כאן דרך הרצון שלה, היא מתחילה לעשות דברים, היא מתחילה לזוז, היא מתחילה להיות בתנועה, מתחילות להיות התרחשויות, יש לה מכשולים, קוראים לה דברים טובים, קוראים לה דברים איומים, נכנסות דמויות משנה, הכל 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 סובב סביב הרצון וסביב המניע של הדמות בעצם, להצליח במשהו, לגרום למשהו לקרות, והרצון חייב להיות סופר סופר חזק, זאת אומרת, היא לא יכולה להעביר עוד יום אחד בחיים שלה, בלי שהיא מקדמת את עצמה לעבר הרצון הזה. וזה באמת חלק מאוד 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 עיקרי בעבודת הסיפור שלנו. אם לדמות לא יהיה רצון חזק, ותשתדלו שיהיה גם רצון מעניין, רצון מסקרן, רצון מרתק, שאנחנו רוצים לדעת מה קורה איתה, אם היא מצליחה או לא מצליחה. אז אם אין את זה, אין סיפור. אין התרחשות. הסיפור לא קורה, לא קורה, הוא לא ממריא, הוא לא מתניע, הוא לא מניע. כמה שהדמות שלכם תהיה טובה, תהיה מגניבה, תהיה מסקרנת, תהיה דמות באמת מצוינת. אם אין הרצון, לאן היא תלך? מה הסיפור? אוקיי? אז באמת ככה להתעכב על עניין הרצון. המניעים של הדמות, וזה יכול להשתנות תוך כדי כתיבה, אתם יכולים להתחיל עם רצון אחד, ופתאום לקלוט שהיא בכלל לא רוצה את זה, שהיא רוצה בכלל משהו אחר, הדמות מדברת איתנו תוך כדי הכתיבה, תוך כדי דברים שהיא עושה ושהיא בוחרת לעשות, אנחנו כל הזמן מבינים את הרצון של הטוב יותר, דרך עבודת הכתיבה, זאת אומרת, אתם לא חייבים, קודם כל להבין מה הרצון ורק אז להתחיל לכתוב, זה קורה תוך כדי. זה קורה במקביל וזה קורה ביחד. שימו לב, אל תימנו מכתיבה אם אתם לא מצליחים לענות על שאלה כלשהי. תעשו את זה במקביל. אוקיי. אז עניין הרצון. השאלה החמישית היא, מה קורה לדמות במהלך הסיפור? אז אתם יכולים לפרט כל מיני סיטואציות שעולות לכם בראש. אני זורקת פה דוגמאות בכוונה ככה מתרגילי כתיבה לאימון סיטואציות. היא הולכת בסמטה חשוכה ופתאום היא מרגישה שמישהו עוקב אחריה. היא פוגשת מישהו ששנים היא התחמקה מלפגוש אותו, פתאום עומד מולה בסופר. היא נתקעת עם האוטו באמצע כביש מהיר, באמצע הלילה. אוקיי, כל מיני סיטואציות, ובאמת מגוון הסיטואציות יכול להיות פה מאוד מאוד רחב. אם זה סיטואציות שקרו לכם אמיתיות בחיים, תנסו לעשות מין ריפרש כזה על כל מיני דברים שקרו לכם, הרי קוראים לנו כל הזמן דברים בחיים, אנחנו נתקלים בסיטואציות, במצבים כאלה ואחרים, מצחיקים, עצובים, עזועים, כואבים, מפחידים. שימו את הדמות שלכם בכל מיני סיטואציות, אפילו אם לא תכניסו את הסיטואציות האלה לסיפור, רק כדי לראות איך הדמות מגיבה, רק כדי באמת להכיר אותה טוב יותר, כדי לבדוק אותה. לחקור אותה. מה קורה לה כשהיא נתקעת במעלית, בקומה 10, עם עוד שני גברים זרים שהיא לא מכירה? קטע מפחיד, אוקיי? כאילו, איך היא מגיבה? וכמובן, שתנסו באמת לכתוב סיטואציות שכן, הייתם חושבים שכן קוראים לה בסיפור, אוקיי? אימותים עם דמויות אחרות. לפי הרצון שלה, אוקיי? אם הרצון שלה זה באמת להכין את אותה פשטידה מוצלחת שכולם יבקשו ממנה את המתכון, והבן המחורם שלה זה יגרום לו באמת להיות ילד שמח, ומשהו יושב שם באיזה סיטואציות שקשורות לפשטידה הזאת היא יכולה באמת לתקל בהם. אז סיטואציות, מצבים ואירועים שכן או לא עלולים לקרות בדרכה של הדמות שלכם. שאלה מספר 6. מה משנה את הדמות שלכם ואיך? כשאנחנו עובדים על סיפור שהוא ארוך, רומן, ספר, וגם בסיפור של 20 עמודים, שנחשב לסיפור קצר, אנחנו חייבים להבין שאנחנו כותבים תהליך, שהדמות צריכה לעבור אותו, אוקיי? זה לא צריך, זה לא מהיר, זה לא אינסטנט. אנחנו לא, זה לא מיקרוגל, כן? זה בישול איטי ותהליכי, שאנחנו עוברים יד ביד עם הדמות שלנו, והיא חייבת להשתנות. הקורא מאוד התאכזב עם הוא לא ירגיש שהדמות עברה משהו בתהליך הזה, בתהליך של הרצון שלה, של המכשולים שהיא קיבלה בדרך, של לעבור מנקודה א' לנקודה ב'. עכשיו, זה לא משנה אם היא כן הצליחה או לא הצליחה לממש את הרצון שלה, זאת אומרת, זה פחות משנה. אנחנו רוצים להרגיש שהיא עברה תהליך, שהאופי שלה השתנה, שהמראה החיצוני שלה אפילו השתנה, שמדמות שמאופיינת כסגורה וקרה, ולא יודעת מה, ופובית ופרנואיד, היא פתאום משהו שם השתנה בהתנהגות שלה, בפעולות שלה, בדיבור שלה, במילים שלה. זה יכול להיות בדברים המאוד מאוד קטנים, אבל מאוד ברורים, לדעת שקרה כאן שינוי, וכן, כדאי שיהיה גם משהו מהותי כזה, איזשהו שינוי ככה, שאנחנו נרגיש שלא סתם היינו איתה בכל ה-300 ומשהו עמודים האלה, או ה-20 ומשהו עמודים האלה, שבאמת עברנו את הדרך, שעברנו את התהליך. תחשבו, לפני שאתם נכנסים לעבודה, ושוב, זה כמובן יכול להשתנות תוך כדי הכתיבה, וזה תמיד משתנה תוך כדי הכתיבה, אבל תחשבו, כאילו, מה יכול לשנות אותה? או מה הייתם רוצים שישנה אותה? וזה גם מביא אותנו לשאלה מספר 7, ההבנה של השינוי שהדמות עוברת, מה המכשולים שעומדים בפני הדמות במהלך הסיפור, אוקיי? זאת אומרת, הרבה פעמים מכשולים גורמים לתהליך או לשינוי שהדמות עוברת. היא פתאום משתנה דרך מכשולים שניצבים בדרך שלה, הרי אתם זוכרים, היא רוצה להשיג משהו, יש לה מניע, יש לה מטרה ויש לה רצון. הרצון רצוף במכשולים. מכשול יכול להיות מכשול פנימי, משהו באופי שלה שמכשיל אותה, משהו שהיא לא מסוגלת לעשות, אסור לה לעשות, לא יכולה לעשות. המון 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 אילוצים, וכמובן מכשולים חיצוניים. ופה נכנסות דמויות אחרות. דמויות משנה שמעכבות אותה, שעושות לה את החיים קשים. שאנחנו קוראים לזה אנטגוניסטים, בסדר? שמגיעים ממש בכוונה או לא בכוונה להכשיל אותה, אבל היא אמורה להתמודד איתם. סיטואציות, דיברנו, סיטואציות שיכולות להכשיל אותה מלממש את הרצון שלה. המכשולים בעצם, מה שהם עוד עושים, הם עוזרים לנו גם ליצור את העלילה. ואפשר ממש לסרטט את זה בציר זמן. יש לי דמות, יש לה רצון, אוקיי? היא רוצה להגיע מנקודה א' לנקודה ב', יש לי ציר זמן, בהתחלה כתוב לי נקודה א', בסוף כתוב לי נקודה ב', מה המכשולים שיכולים לקרות לה בדרך. אז היא מתחילה, היא מתחילה, היא מתחילה, ואז פתאום קורה איזשהו משהו רע. ואז היא מתגברת והיא ממשיכה, ואז פתאום קורה משהו טוב. אל תשכחו גם להביא דברים טובים שחזקו את הדמות הזאת בדרך שלה. ואז משהו עוד יותר רע, ואז משהו עוד יותר טוב. זה, העלילה היא תמיד מין סוג של רכבת הרים כזו, שאנחנו עוברים ביחד עם הדמות. אל תפחדו להיות דרמטיים. לא לפחד מדרמה. גם אם אגידו לכם, תשמעו, זה לא אמין. אנשים עוברים דרמות בחיים שלהם. זה קורה. וזה קורה המון. ואני שומעת לפעמים סיפורי חיים של אנשים שאני לא מאמינה שזה באמת קרה, וזה קרה. לא לפחד מדרמות. לא לפחד להכשיל אותה שוב ושוב ושוב. אל תרחמו על הדמות שלכם. תאהבו אותה, תבינו אותה, תכירו אותה היטב, תחמלו אותה, אל תשפטו אותה. גם אם היא בוחרת לעשות עכשיו משהו נורא ואיום ולא מוסרי, לא להיות שיפוטים מולה, להבין אותה למה היא עושה את זה. ומצד שני גם לא לרחם עליה, להעביר אותה דרך מכשולים ודרך בעיות ודרך אתגרים ודרך שברונות לב ודרך אכזבות. ללכת לשם, וללכת לשם באומץ ובעיניים פקוחות. שאלה מספר 8, מה הוא או מה הם, הקונפליקט או הקונפליקטים, היא איתה מתמודדת הדמות. קונפליקט זה שהדמות שלכם נאלצת לבחור בין דבר לדבר. זאת אומרת, לא מספיק הדרמות והמכשולים והאכזבות ושברונות הלב בדרך לרצון. עכשיו אתם מבינים כמה הרצון שלה חייב להיות חזק? כי כל מה שהיא צריכה לעבור כדי להשיג אותו, הוא חייב להיות חזק. היא לא יכולה לוותר על הרצון הזה. הוא ממש 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 תלוי בחיים שלה. ועל זה יש לנו עוד קונפליקט. או קונפליקטים, אבל בואו נדבר על קונפליקט אחד. באיזשהו שלב בסיפור, היא תהיה חייבת לבחור בין שני כוחות מנוגדים. הכי נדוש והכי קלישייתי זה לבחור בין אהבה לבין כסף, אוקיי? אבל אם אני רוצה דמות שחייבת לבחור בין אהבה לבין כסף, היא צריכה להיות ענייה, היא צריכה להיות מרוששת, המנהל בנק שלה צריך להתקשר אליה 3 פעמים ביום, והוצאה לפועל צריכה לשבור לה את הדלת, כדי שהקונפליקט יהיה חזק. מצד שני יש לה את אהבת חייה, אבל הוא עני כמוה. ואז מגיע מישהו עשיר שהיא לא אוהבת, והוא יכול להוציא אותה מהבור הזה. במה היא תבחר? הקונפליקט צריך להיות כזה שאנחנו בתור קוראים, צריכים לשאול את עצמנו את אותה שאלה. מה הייתי עושה? במה הייתי בוחרת? כן, אחד הקונפליקטים הכי אכזרים בהיסטוריה של הקולנוע זה בחירתה של סופי. כולנו מכירים את הסיפור הזה. אבל תסתכלו באמת על ספרים שקראתם וסרטים שראיתם. תמיד יש איזשהו אילוץ שגורם לדמות לקחת איזושהי בחירה שהיא חייבת להיות אקטיבית וקשה, ולא תמיד הנכונה. הרבה פעמים אנחנו כן רוצים לראות שהדמות שלנו באמת בחרה נכון, לא תמיד זה קורה, זה בסדר שזה לא יקרה, אנחנו לא חייבים happy end, אנחנו צריכים סיפור חזק. שאלה מספר 9 מדברת על דמויות המשנה שבסיפור. הדמות שלנו לא לבד בעולם הזה, יש אנשים בחיים שלה, חלקם באים לטובתה, חלקם באים לרעתה, בכוונה או שלא בכוונה, זה באמת ככה תלוי בז'אנר. תכתבו מה שאתם יודעים עליהם, מה היחס שלהם לדמות הראשית, ומה שחשוב בדמויות משנה זה בעיקר האם הן משרתות את הסיפור וחשובות לו. אוקיי? זאת אומרת, מה התפקיד שלהם בחיים של הדמות הראשית. התפקיד צריך להיות תפקיד ממוקד ותפקיד שהוא חשוב ומשרת את העלילה. לא להרבות בדמויות משנה. אם לדמות אין פה תפקיד משמעותי בשירות העלילה, אז אפשר לוותר עליה. הרבה פעמים אנחנו גם מחברים כמה דמויות משנה ביחד לדמות אחת, כדי לא להרבות בדמויות משנה. אבל באמת כדאי לקחת אחת שהיא מאוד חזקה נגד, אוקיי? מאוד מאתגרת, היא מאוד מעכבת, היא זו שאולי גם תציב מכשולים בצורה כזו או אחרת. לא חייבת להיות נבל על, היא גם לא חייבת להיות נורא 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 רעה. היא יכולה לבוא מכוונות טובות. הרי הדרך לגיהנום רצופה בכוונות טובות. אבל היא לצורך ההגדרה של הסיפור, היא אנטגוניסטית, היא מכשילה את הדמות הראשית. וזה יכול להיות דמות של התנחת הקומית, וזה יכול להיות הדמות שמשרתת את הדמות הראשית, ובאמת עוזרת לה ותומכת בה. אם אנחנו עובדים על רומן שהוא יותר רומנטי, אז צריך 2 לטנגו הרי, כמובן, אז יש לנו את הדמות הראשית ואת מושא האהבתה. ואנשים בדרך, אנשים טובים או לא טובים באמצע הדרך, דמויות משנה, קטע מאוד חשוב בסיפור, לכתוב עליהם. לענות על השאלה הזאת במין כתיבה חופשית כזאת, יש את הדמות הזאת, יש את הדמות הזאת, היא ככה והיא ככה, ומה הן משרתות אותנו בסיפור. שאלה מספר 10, מהלך העלילה. אז נכון, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים את כל מהלך העלילה, אולי אנחנו יודעים רק את תחילתו. קשה מאוד לדעת מהלך העלילה לפני שמתחילים לכתוב ולעבוד יום-יום על הדמות, על הרצון, על המכשולים, על המניעים, על הסיפור, אוקיי? אבל כן להעלות רעיונות, אוקיי? לעשות איזה שהם ראשי פרקים, ולכתוב ככה 2-3 שורות, מה אני רוצה או חושבת או מכוונת שהולך לקרות בכל פרק. מהלך העלילה עושה סדר, וזה מין שלד, אוקיי? זה כמו ממש קונסטרוקציה כזאת של הסיפור, שעובדים איתה, עובדים איתה, פרק ראשון, פרק שני, פרק שלישי, תמיד זה משתנה, תמיד, תמיד, תמיד. בדרך כלל אין מהלך עלילה הראשוני שהוא לגמרי הולך עד הסוף, וזה מעולה שזה משתנה, כי זה אומר שאתם גמישים ואתם פתוחים, ושהסיפור מתפתח כל הזמן. אבל כן להכין איזשהו שלד מבנה כזה של דברים שאני יודעת שחשובים לי שיקרו, שחשובים לי שהיא תלמד, שחשובים לי שישנו אותה, קונפליקטים שחשוב לי להכניס שמה, סיטואציות שחשוב לי שיקרו לה לדמות הזאת, לכתוב את זה, שזה יהיה ברור ושזה יהיה מול העיניים ולעבוד לפי זה. השאלה מספר 11 זה מה משרת את העלילה בעצם? כל מה שדיברנו עליו בשאלה 9, מין דמויות המשנה בסיפור ומה הן משרתות, האם זה מקדם את העלילה, האם זה תורם לשינוי שהדמות עוברת, איך? אז אותו דבר עם העלילה. העלילה, כל מה שקורה בעלילה, צריך שאיכשהו תהיה לו כוונה. אוקיי? זאת אומרת, אם אפשר לראות את זה המון המון בכתיבה שהיא תסריטאית, שעובדים על תסריט לסדרה או לסרט, יש ממש כלל חשוב וגדול של לא לכתוב סתם דברים שלא משרתים את העלילה. אם הדמות שלכם בפרק הראשון לובשת איזושהי סמלה כחולה, לסמלה הכחולה הזאת יש משמעות. עין עין מוניקה לוינסקי, בסדר? או הדוגמה באמת הקלישאתית של האקדח במערכה הראשונה, אם לא השתמשו בו, אין מה להראות אותו במערכה הראשונה. אותו דבר עם עלילה. לחשוב בצורה מאוד ככה, לשלב גם את הצורה המושכלת וגם את המקום המאוד חופשי ומשוחרר והאינטואיטיבי בכתיבה לגבי העלילה, וזה נכנס האמת יותר לעניינים של עריכה. כן אפשר לכתוב עלילה מאוד מאוד חופשית ושיקרו בה המון המון דברים לצורך תרגול הכתיבה, ובסוף לחתוך דברים, להשאיר אותם על רצפת חדר העריכה, וכן להשאיר בעלילה את הדברים שמאוד משרתים את הסיפור, שמאוד משרתים את הדמות. השאלה האחרונה היא שאלת התמה. במה עוסק הסיפור בעצם, או הספר שלכם? איזה נושא גדול מרחף עליו? מה במרכאות כפולות מוסר ההשכל? מה בעצם אתם רוצים להגיד דרך הסיפור? ואיך אתם לא אומרים את זה, אלא מראים את זה בעצם, משתמשים בסאבטקסט, כן? זאת אומרת, לא להטיף את המוסר ההשכל שלכם, לא ללעוס אותו ולהכיל אותו את הקוראים, אלא ליצור מצב בכתיבה שהוא שם. זאת אומרת, אנחנו מבינים שאתם רוצים לדבר על איזשהו נושא בצורה שהיא לא מפורשת, אלא מה זה בעצם כתיבה, מה זה אומנות הכתיבה. להגיד מה שיש לנו להגיד על העולם דרך דמויות, דרך סיפור, דרך התרחשות, דרך עלילה. הספר שעכשיו ככה קופץ לי לראש זה עלובי החיים. שהוא בעצם מניפסט מחאתי אדיר נגד החברה והשלטון בצרפת במאה ה-19. אבל במקום שויקטור הוגו היה כותב איזשהו מאמר בועט ככה באחד העיתונים ויוצא חוצץ ואומר ככה, לא משנה, שהוא כתוב את זה הכי חד והכי חריף, הוא לקח את זה לתוך אומנות, לתוך יצירה ספרותית לדמויות, מה קורה להם שם, קוראים להם דברים איומים, הוא מזעזע, הוא מטלטל, אנחנו זוכרים סיפורים. אנשים זוכרים יותר סיפורים מאשר מאמרים או הטפות או מוסר השכל כזה או אחר. כמו סיפורי ילדים, כמו אגדות, אם אתם רוצים להגיד לילד, אל תיזהר בחוץ ביער, יש זאב, לא ללכת לבד, כי העולם נורא נורא מסוכן בחוץ, זה פחות אפקטיבי מאשר לספר סיפור על ילדה קטנה שקראו לה כיפה אדומה, וכולנו יודעים איך זה נגמר. כן? אז באמת לקחת את התמה הזאת, כי אנחנו אנשים כותבים ויש לנו מה להגיד, לקחת את התמה הזאת ולצקת אותה, לתוך יצירה ספרותית, לתוך סיפור, דרך 12 השאלות האלה, לשבת איתן, לשבת עליהן, זה המון 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 עבודה, אבל קשה באמונים קל בקרב, זה כאן, זה עבודת מאחורי הקלעים שככל שתעמיקו בה, וככל שתהיו שם שוב ושוב ושוב ושוב, הכתיבה עצמה של הסיפור, ספר, יצירה שלכם, היא תהיה כל כך זורמת וכל כך טובה וכל כך תצא ככה מתוך עבודת מאחורי הקלעים שלכם, מומלץ ומולץ לעבוד עם, עם המסמך הזה. אני כל הזמן, ועובדת איתו, כל הזמן מגלה דברים חדשים על הדמויות ועל הסיפורים ועל הדברים שאני עובדת עליהם. קחו אותו, שבו אותו איתו, וכמובן מוזמנים לדבר איתי, לכתוב לי, לשאול שאלות. המייל שלי, mamarcus77@gmail.com, M-A-M-A-R-C, כמו קט, U-S, כמו סבבה, 77@gmail.com. מקווה שנהנתם, ניפגש בפודקאסט הבא. ביי, להתראות.